Ouais.
כן, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה. כלומר, יש כמה סדרה של שאלות ששואלים אדם ביום הדין, כך גמרא בשבת למד א' אומרת. אז שאלה ראשונה, שואלים אותו אם נסעת ונתת באמונה, כלומר העסקים היו כדת, כהלכה, בלי חשש גזל, ריבית וכל שאר האיסורים של הונאה, גניבה והלנת שכר שכיר ועוד ועוד ועוד, השם ירחם עלינו ויצילנו. שאלה שנייה, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה, מה זה קבעת? כלומר צריך לקבוע שעה ביום ושעה בלילה, שעה הכוונה זמן, זמן ביום וזמן בלילה, שלא ישנה אותו ולא יבטל אותו בשום פנים ואופן. ועל זה נאמר, והגית בו יומם ולילה, ואם לא עשה כן לא קיים מצוות עשה מן התורה של קביעות עיתים לתורה. פירוש נוסף, פירשו במפרשים, קביעות הכוונה כמו וקבע את קובעיהם נפש גזל, זה נקרא קובע. הקובעים אותי, הגוי אתם קובעים אותי, הגוי כולו, ככה אומר הנביא מלאכי בשם השם. גזלו את התרומה, את המעשר, הביאו את כל התרומה והמעשר, ולא יפתח לכם את ערבות השמיים. חנו נינה בזאת. אז קביעה פירושו גניבה, גזל. מה קבעת עיתים לתורה? צריך לקחת מתוך הזמן של השינה, לקחת מתוך הזמן של האכילה, מתוך הזמן של העולם הזה, לגנוב חצי שעה מפה ורבע שעה מפה וחצי שעה מפה, ולהכניס לתוך לימוד התורה. הרי זה השאלה הכי עיקרית, רבותיי, זה ציפית לישועה. כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה בבניין בית המקדש, בפרט בימים אלה. ימים אלה שלמים בין המצרים, תקנו לנו אותם, שהרבה הלכות יש בדיני בין המצרים, שאסור שמוע כלי זמר, יש נוהגים להחמיר, לא להסתפר, לא להתגלח, אסור, יש נוהגים מונעים עצמם מבשר, אומנם מההלכה מראש חודש, ההלכה מצד המנהג, אבל ויושבים לארץ בצהריים כל יום, בצהרי היום, למה? כיוון שכתוב, אוי לנו כי פן היום, כי נטו צילי הערב. בשעה שהיה חצות היום בתשעה באב, אז שלחו אש בהיכל, הציתו את ההיכל, ונחרב הבית, בראשונה ובשנייה. גם בית ראשון, גם בית שני. בהבדל של 490 שנה. באמצע, נחרבו שניהם באותה שעה, באותו יום. לכן אנחנו צריכים בצהריים להתאבל על חורבן את המקדש, ואומרים על נערות בבל, שנשמנו גם בכינו וזוכנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, מה זה ערבים עצי ערבה? תלו את הכינורות, הלוויים, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון, כל הדרך כשירקחו אותם מירושלים, עברו את הירדן, עדיין לא אמרו להם כלום. כשהגיעו איפה שנפגשים נהרות הפירת עם החידקל בגבול של בבל, אז נתן להם נבוכדנצר לשבת. כי כל הדרך הוא פחד שאולי ישובו בתשובה ויבכו, יעצרו רגע, ישובו בתשובה ויחזרו לירושלים. ולא רצה לתת להם לחזור לירושלים. אז מה עשה הרשע הזה? אמר לנבוזרדן רב טבחים, תיקח אותם ותכה בהם שלא יעצרו אפילו רגע אחד. והיו מושלכים איברים איברים שלהם, אצבעות, ידיים, רגליים, וירמיה הנביא היה הולך אחריהם ומלקט את האיברים שלהם וקובר ובוכה ואומר, כמה הוכחתי אתכם, למה לא שמעתם? עד שהגיע נערות בבל עצרו שם. ואמרו להם הקסדים, הארורים, תשירו לנו שירים שאתם הייתם מנגנים בית המקדש, השירים שבית המקדש היו השירים הכי יפים בעולם. תלו את הכינרות על עצי הערבה, קצצו את בהונות ידיהם, כי אמרו איך אנחנו צריך לנגן עם העוד, עם הכינור, צריך להחזיק בבוין. אז קצצו את זה. ואמרו, כי שם שאלונו שובנו, ביקשו מאיתנו השובים, תוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? אותה שעה אמרו, משכחך ירושלים, שכח ימיני. שד דוד המלך חיבר את הפרק הזה. דוד המלך כתב אותו לפני שנבנה בית המקדש. 40 שנה לפני בנייה בית המקדש הוא כבר כתב את זה. בית המקדש נחרב אחרי 410, 450 שנה לפני. ראה ברוח הקודש, שעתיד בית המקדש להיבנות ולהיחרב. כי כבר בשירת הים נרמז. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית. עד יעבור זה בית ראשון, עד יעבור עמזו קנית בית שני. תביאמו ותתאמו, תביאמו בית ראשון, תתאמו, אבל בער נחלתך זה הבית השלישי שאנחנו מחכים לו. מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך. אז יהיה אדוני ימלוך לעולם ועד. אומרים בארמית, אבל מחותה קיים לעלם ועלמי עלמיה. זה יהיה לנצח כבר. אבל עכשיו זה הכל זמני, גם הבניינים שנבנו היו יראים. אז דוד המלך ידע ברוח הקודש וכתב כבר ברוח הקודש ששרתה עליו את כל המזמור הזה. גם איכה כתב אותו ירמיה הנביא, הוא כתב אותו. הרי אחד מה היו, המדרש אומר, 10 גלויות גלו ישראל, 8 זה בבית ראשון, 2 בבית שני, אחת של אספסיאנוס, שנייה של טיטוס, זה בית שני. אבל בית ראשון היו נבוזרדן לבד 3 פעמים מגלה אותם. עליו התחילה את גד, זה שקראנו השבת, ראובן וגד וחצי שבט מנשה בירדן. מגלה אותם משם. אחר כך עלה לשומרון. עוד פעם בא לשומרון. אחר כך עלה לירושלים. אחר כך הלך לקחת את יהויקים. יהויקים היה מזרע דוד המלך. רשע היה, כופר היה. בזמנו מה הוא עשה? כדר כל ההזכרות שבתורה. מה שהיה כתוב, היה כתוב שם השם, מוחק אותו, חותך אותו, קוצץ אותו בסכין, שלא הזכיר שם השם. הלכו אצל ירמיה, ירמיה בדיוק שרתה על רוח הקודש, כתב מגילת איכה. איכה הישבה בדד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בא אצל יהויקים, אמרו לו, ירמיה הנביא אמר, איכה ישבה בדד, העיר הבתי, אמר, מה פתאום, אני יהויקים פה מלך, שום אומה לא תבוא לכאן. ומחורת הביאו לו פסוק שני, בחור תבכה בלילה ודמעתה לחיה, אין מנחם לנו כולה והכל רדף על סוגה ודמצרים. אמר יהויקים מלך. אחר כך באו יום שלישי, אמרו לו, גלת יהודה מעוני על מה שביטלו אכילת מצה בליל פסח. מעוני, לחם עוני, לחמה עניה. גלתה יהודה מעוני, שזה יוצא ליל תשעה באב תמיד ליל פסח. היכילני במרורים, הרווני לענה. כך אומרת הגמרא, היכילני במרורים זה ליל פסח שאוכלים בו מרור, הרווני לענה זה ליל תשעה באב. אז אמרו לו, גלתה יהודה, אמר, מי אמר? מי אמר? לא. אחר כך, אם לא מצא המנוח, וזווה השרמינו ממצרים. אחר כך אמר עוד דלת. מה אמר בעוד דלת? נו? דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד. רעני הנאנחים, בתולותי הנוגות, והיא מרלה. אחר כך היו שרי הקיילים, הוא אמר להם, עדיין זה הקדוש ברוך הוא, זה אני נמצא פה יהויקים. הגיעו לאות ה', יום החמישי, איך אמרנו? היו צרי הלרוס, אויבי השלו. כי אדוני הוגה על כל פשעיה. אמרו לו, מי אמר? השם, השם אמר. תחיל לחתוך את שמות השם לתוך הספר תורה. עד שאמר להם דוד, סליחה, ירמיה אומר להם, כתבו את האיש הזה ערירי, זה יהויקים, ימות בלי בנים, ימות בלי אף אחד, ואלך לאבדון. ככה היה איתו בסוף. זה יהויקים, בא נבוכדנצר מלך בבל, לקח אותו, שם אותו בתוך כלוב, בתוך כלוב של נמרים, של דובים, והיה לוקח כל יום אחרי האוכל חתיכה מבשרו ואוכל, טובל בחומץ ואוכל כשהוא חי, כמו לחירם מלך צוב, עד שהרג אותו. והיה מאכיל בשרו לנעמיות, זה בת היענה, לא זאת של בת היענה שלה, זה מפלסטיק, היה בת היענה שאוכלת זכוכית, נותן לה לאכול עד שהרג אותו, המית אותו בן אחיו, הוא אחר כך שלט יהויקים, זה היה יהויקים, הוא יחוניה, הוא יהויקים. אחרי זה צדקיהו מלך, וכן על זה הדרך, היה גלות אחרי גלות. ולכן צועק, אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכים, לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, הלא שמחתי. לכן תקנו לנו רבותינו, בכל תפילה ותפילה, עניין של ירושלים. בעמידה, תזכור את ירושלים לך כאשר דיברת, שלוש פעמים ביום. בברכת המזון, אחרי השם אלוקינו עלינו משלמך, ובני ירושלים לקודש מלא בימינו. בברכות ההפטרה, רחם על ציון כי יבט חיינו, ועלו בת נפש תושיע במהרה בימינו. התינוק, מביאים את הילד למול אותו, אבא, יש מועלים היום, ככה, חצי רפורמים. אומר, תתחיל שמה ישראל. מה תתחיל שמה ישראל? רשע. להזכיר שם שחובן ירושלים. מתחיל, פותח ואומר, אם ישכחך ירושלים, שכח ימיני. למה זה שמחה שלו של אבי הבן היום הזה? תדבק לשוני לחיקי אם לא יזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. כן, חתן מזכיר את ירושלים אחרי הברכות, שלא ישכח את עצמו, די נהייתי כעת נשוי, לוקח כוס ושובר אותו ואומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. וכן על זה הדרך שלנו מכל התפילות, הרי ברצה וחליצנו בשבת, והגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו. אז תקנו לנו את ירושלים בכל קטע וקטע, תסתכל ותראה בכל הזדמנות, בכל עניין, הזכרת ירושלים, למה אנחנו חייבים לזכור את ירושלים כל יום ביום. אז זה אמר, אם אשכחך ירושלים, שכח ימיני, זה מי אומר? הקדוש ברוך הוא אומר. אפילו שאתם רואים היום ירושלים לא בנויה וחרבה, ושואלים שם, וגויים מרקדים בהיכלו, בית קברות לא יש להם שם, כמה בתי כיסא בתי שימוש שם, מה הם לא עושים שם, נוראות מה שעושים בהר הבית. עוד רוצים לבנות עוד מסגד, לא מספיק כמה מסגדים בנו, עכשיו מתכננים עוד מסגד עם מרד ארעד ישמעאל, רבם של ירדן, עבדאללה ابن حسين ابن طلال ابن عبد الله ابن حسين عايزين نوصل لبنات سما مسجد ونحن ايفه بيت المقدس שלנו اي ام بعبودات الربين خلاص بخو عمر אבל אני לא אשכח כמו שאת ימיני אני לא יכול לשכוח. מה זה ימיני? ימין אדוני רומם מים אדוני עושה חיים, זה התורה הקדושה, ככה אומר בקדר רבי אליעזר. אומר, מה זה ימינו של השם? אור ענה ימין חרמה. מי זאת הימין? זו התורה הקדושה שהייתה כתובה לפני שנברא העולם על יד ימינו של הקדוש ברוך הוא באש. והיה משתעשע הבא. 2000 שנה קודם שנברא העולם. אז אומר, כמו שאת התורה אני לא יכול לשכוח, לא שכח את הקדוש ברוך הוא שכחה. אומר, אתם רואים את התורה חקוקה על יד ימיני? אם חס ושלום ישכח ירושלים, ישכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, מה שמחתי. זה אמר בבל, שאדם קורא, צריך לחשוב מה הוא אומר. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארמו ארמו עד היסוד בה, מה הכבשר שם? אומר המלבים, מה המדרש אומר, מתי שהחריבו את ירושלים, מי החריב? ישמעאל. ומי בא נבוכדנצר? הוא מישמעאל, והביא איתו כל החיילים של ישמעאל, כמו שמובא במדרש איכה. הכותל המערבי לא הצליחו להחריב אותו. הביא ארבעה דוכסים, ארבעה מפקדים עליונים של צבאות מכל האזור. אחד דוכס לאפריקה, אחד דוכס לאלכסנדריה, מצרי. אחד דוכס לערביה, זה ערב הסעודית. והרביעי מחסמו דוכס לפלסטינאי, מעזה. וחילק את הכותלים של הר הבית לארבעתם. כותל המערבי נפל בחלקו של פלסטינאי, מחסמו זכרו. אם הוא החריבו דידהו, אם הוא לא החריב דידה. הם החריבו את שלושת הכותלים. הוא לא הצליח, מה שהיה עושה, שם איזה כלי. איזה כלי משחית, איזה ברזל, איזה מקדחה, איזה... שהיה שם בכותל המערבי, המקדחה נשברת, בכותל לא קורה כלום. אחרי כמה חודשים, חזר, שאל אותו, ראה שלושתם חריבים, כותל המערבי לא נחרב. הוא הרשע, לא יגיד לו, אני לא הצלחתי. אמר לו, למה איך לא החרבת את שלך? אמר, אם הייתי מחריב, אף אחד בעולם לא יודע איזה בית מפואר היה פה. אני השארתי את זה שריד שיראו וידעו את הגבורה שלך. איזה שלושה כותלים אתה החרבת. סופו בא נחש הרג אותו. אבל זה כותל המערבי, בגלל שלא זזה שכינה משם, אמר רבי יהודה, הנה זה עונה לך כותלנו. זה כותל מערבי, דבר מקדשה, שמימיו לא זזה שכינה משם. זה הכותל של הר הבית. זה לא של בית המקדש עצמו. מה שבית המקדש היה אסור לנו לעמוד שם, כי זה בתוך השטח. אבל זה כותל חיצוני של הר הבית. משם ולפנים, קודש. והכותל עצמו לא בנוי על אוויר הר הבית. נפקה מינה, שאם אדם פעמים תוך כדי תפילה בכותל מכניס את היד שלו בין האבנים, אין איסור בזה. יש היה רבי יעקב חי זריהן, עליו השלום, רבה של העיר טבריה, זכותו תגן עלינו. תמיד חכם עצום היה, כתר לפני קרוב ל-70 שנה. הוא כותב שראה בדברי רבי אברהם אזולאי שהביא בשם רמק, עליו השלום, רמק הלילה, כף ג' לחודש תמוז הפטירה שלו. נפטר לפני 441 שנה, גמטריה אמת. 441 שנה שנפטר, כמו הלילה. כותב הרמק, מעתיק אותו תלמידו רבי אברהם אזולאי. והיו לו כמה תלמידים, ואברהם אזולאי זה אחד מתלמידיו. רמה מפנו, רבי אליהו דוידש בעל ראשית חוכמה, והיה גם השלה, גם כן, כל דברי השלה רובם מהרמק. הוא מעתיק קטעים שלמים, דפים שלמים בשם הרמק. הוא המייסד, הרמק מייסד ערב ראש חודש יום כיפור קטן. מאיפה יצא היום הזה בכלל שזה יום טענית וזה? מי ייסד אותו? הרמק עליו השלום. הוא כתב, זה יום מסוגל לתשובה, לכפרת עוונות, לסליחות, לבקשות, לתחנונים, ויכול לכפר העוונות של כל החודש, עד כדי כך, מי שיתענה בו, כל החודש הבא יצליח. ככה מעלת ערב ראש חודש. וכך כתב הרמק, ויעתיק אותו השלה עליו השלום. אז הוא היה גדול, ואחד מתלמידים, זה מעבר רבוק גם כן. הוא כותב בהקדמתו, שכל מה שהוא כותב זה מהרמק. אז הוא כתב הרמק, שאנחנו נשמותינו חצובות מהר הבית. ויש עניין גדול, שאדם יראה את האוויר של הר הבית, אפילו מרחוק. זאת משל אלה שנוסעים למעלה אדומים בדרך, שתקל מפה למעלה אדומים בצד ימין של הדרך, קטע מסוים יש, אתה רואה את הר הבית מלא. תסתכל שם ותשאב משם קדושה לנשמה, כי הנשמות שלנו נחצבו משם. ואדם שמסתכל שם יכול לשאוב קדושה ויראת שמיים נפלאה מאוד. רבי יעקב חזרן בא מטבריה, אז לנסוע מטבריה לירושלים זה כמעט יום או יומיים. הגיע והלך לעיר העתיקה בשכר איזה בית שגובל עם הר הבית, מאיזה גוי אחד שם רשעים ירקב, זרע עמלק. נתן לו כסף וביקש ממנו, רוצה לשבת פה איזה שבוע אחד. היה הולך הכותל מתפלל, וכל היום איפה יושב? על הגג של הבית, ופנה מול על הר הבית, ובוכה ומתפלל. כל היום. כותב שפתאום תוך כדי שהוא היה משעשע בתורה, לא שם לב, והכניס את הרגל שלו לתוך, מעבר לגג, מעבר למעקה. השתלשלה רגלו באוויר של הר הבית, ופתאום אמר, אוי, מה אני עושה? כי אסור לנו להיכנס להר הבית, עכשיו אנחנו נקיים תמי מתים, ואפילו באוויר של הר הבית אסור. הוא מהר החזיר את רגלו, ואחר כך התענה יום שלם על זה. אפילו שלא, זה לא עבירה דאורייתא. אז לשלום, כרת זה רק אם נכנס בית קודש הקודשים. אבל שם תבול יום יכול להיכנס, או בלין העליים יכול להיכנס. בכל זאת אנחנו לא נכנסים, אסור להיכנס שם. כן, אנחנו יודעים את הגבולות. ואדם נכנס לספקו דאורייתא, ויש בזה גם חילול השם. שואלים יהודי, שומר מצוות, נכנס לתוך הר הבית, האנשים לא מבחינים איפה הגבולות, וגם הוא מאיפה יודע. אנחנו לא יודעים היום את הגבולות, הכל יתבלבל. אז בקיצור, זה שאמר, זכור השם לבני אדום, תיום ירושלים, באו הערבים ממחשבם להחריב את המקדש. אבל מי היה מתכנן? אדום. הוא אומר לו הנביא עובדיה, ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חלו, ונוכרים באו שערב על ירושלים ידעו גורל, גם אתה כאחד מהם. מה אומר לו עובדיה? הוא מדבר עם אדום, עם עשיו. הוא היה גר, הוא נולד מעשיו, עובדי הנביא. אומר לו, ביום שבות זרים חלו, נוכרים באו שערב, ועל ירושלים ידעו גורל, וגם אתה אומר לו לאדום, אתה רמאי, אתה עומד מבחוץ, מרחוק, אילו אינטליגנט, רוחץ בניקיון כפיו, כאילו הוא לא שייך לחורבן, ואתה תכננת את החורבן. ולזה אומר דוד ברוח הקודש, זכור אדוני לבני אדום, 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 את יום ירושלים. האומרים, הם היו מלמדים את הישמעאלים, ערו, ערו. עד היסוד בא, עוד תשברו, תחריבו, אל תשאירו שם אפילו אבן אחת יסוד, שלא יהיה חס ושלום איזה זכר או איזה סימן שפה היה בית המקדש. כך רצו לעשות. אז הוא אומר, בת בבל השדודה, אשרי שסלמה כגמר לך שקמלת לנו, אשרי שיוחס וניפץ את עוד עלייך אל הסלה. אז אם כן, אומר, זה ציפית לישועה שהאדם צריך לזכור תמיד את חורבן בית המקדש בכל צעד ובכל שעל, בכל יום ובכל שעה, ויותר ויותר בימים האלה. וכל הסיבה היא כדי לזכור, כך כותב הרמב״ם, מה היו הסיבות של החורבן אז, כדי שלא נחזור עליהם עכשיו. כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרה בימיו. לא כל דור, כל שנה. עכשיו אנחנו הגענו לבין המצרים, כאילו עכשיו הגויים החריבו ירושלים, נכנסים בפנים. אם נזכה עד תשעה באב ייבנה את המקדש, אז די, הכל נגמר, נעשה אותו חג. אם לא, אני לא רוצה להגיד מה, אסור להגיד אם לא. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בימים האלה, לתת את הדעת על כל הסיבות שהיו, זה אולי נקרא כמה מהם, הסיבות שהיו בחורבן של בית המקדש. וזוהר ויגש אמר על הפסוק, ויקרא השם לבכי ולמספד ולחגור שק. למה? אומר, מפני שסתרה אחרה נכנסה לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. מה כתוב בה בחומש דברים? תמיד עיני אדוני אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר השם אלוהיך נתן לך, ארץ נחלי מים, עיינות תומות עושים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה. כמה היא חשובה, ולמה נקרא ארץ? כל מקום שכתוב ארץ, זה פה. באיזה לשון זה ארץ? רצון שהקדוש ברוך הוא רצה בה. כמו שאמר הרמב"ן, מדד הקדוש ברוך הוא כל הארצות, ולא מצא ארץ שיבנה בה את ביתו אל ארץ ישראל. אחר כך מדד את כל הערים שבארץ ישראל, ולא מצא עיר קדושה כמו ירושלים. מדד את כל הערים שבירושלים והגבעות שיש בה, ולא מצא הר שישכן שמו שם אלא את הר הבית, כי בו בחר. אז בחר הקדוש ברוך הוא מכל זה, ולכן העוונות הרבים עכשיו זה מצור בידי גויים וישמעאלים ואומות העולם. לכן כתב מרן בשולחן ערוך, ראוי וכל ירא שמיים שיהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. הוא מדבר על תיקון חצות כל לילה, ושאר הכוונות כתב לא רק על הימים האלה, הוא כתב על כל לילות השנה, כל לילה שאין בה תחנון, שאומרים בה תחנון, שזה לא חג או מועד או חודש, אומר תפה מלא הארץ ותערטוף ראשך כאבל ותקונן ותבכה ותספיד על חורבן בית המקדש, כך לשונו של רבנו הארי. אז זה הדבר העיקרי. כך הביא שם שהיה בצפת באותו זמן, היה רבי אברהם הלוי ברוחים עליו השלום, שהיה הולך מעיר את כל התושבים של העיר העתיקה בצפת רבע שעה לפני חצות לילה, כל לילה תעורר אותם ובאים לבית הכנסת. הוא היה יושב ומתעטף בסק עם הראש שלו, שוכב על הארץ ומקונן בקולי קולות, וכולם איתו בוכים. עד שרבנו הארי אמר עליו שהוא גלגול ירמיהו הנביא. הוא היה לוי, ירמיהו גם כן, ירמיהו גם כהן, אבל משבט לוי. ככה אמר, דברי ירמיהו קראנו בשבת, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אז היה מקונן. ויום אחד ראה בחלום, הודיעו לו שהגיע זמנו למות, אפשר בחודש ימים לחיות. הלך שרבנו הארי, אמר לו לך לכותל המערבי ותתפלל שם. הלך לכותל ועמד שם בצום, בבכי, במספד, בתחנונים, כי היה עדיין צעיר לימים. ולא זז משם עד שראה את השכינה בעצמה. ובשרה אותו שהוסיפו לו 22 שנה על חייו. חזר לרבנו הארי ואמר לו אל תספר. אמר אני לא רוצה לספר איך נראתה השכינה, בדמות אישה אלמנה לבושה כרעים. אומר ואיך הייתה לבושה, איזה סוג שמשמור, איזה בגדים, מתוך הבושה, מתוך הצער של השכינה, אינני רוצה מפני כבודה של השכינה לתאר איך הייתה נראית, איך הייתה לבושה. אז זה אם אותו אדם יראה מה זה, מה זה החורבן, מה זה החיוב שצריך האדם לחשוב על מה ולמה קרה אותנו כל הדבר הזה. ככה הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף יוטט, מפני מה נחרב בית המקדש? אביי אמר, לא נחרב בית המקדש לאחר לירושלים אלא שחיללו בה את השבת. וזה פסוק, ירמיה הנביא היה צועק להם, למה אתם נושאים מסעות ביום השבת? חיללו שבת, אז נחרב בית המקדש. הרמ"א כותב שלא רק חילול שבת, חילול שבת זה באנשים עמי הארץ, אבל האנשים שהם שומרי מצוות, מספיק שלא מכבד את השבת או לא מענג את השבת, זה אצל, נקרא חילול שבת. ואומר, אצל תלמידי חכמים, אם הוא דואג באמצע השבת או חושב מחשבות זרות, אפילו הרהור מותר, אבל בכל זאת צריך להחמיר על עצמו שגם לא לחשוב מחשבות של חול. בכל שכן לא ידבר דיבורים של חול בשבת. זה חילול שבת, ועל ידי ששומר מקרב את הגאולה. אז אמצע שבת זה אחד הדברים שמקרבים את הגאולה. רבי אבו אמר, עד שביטלו בקריאת שמה, שם רחם עלינו. כמה זה כואב. תראה היום, אם אדם יבוא להתפלל ערבית מוקדם, כמה צעקות יצעקו עליו? איך אתה מתפלל ערבית? ומה אתה רוצה ממנו? הלא גמרא מפורשת, זה אליבא דרבי יהודה, מפלג המנחה, מותר להתפלל ערבית. לעבד כמו רעבד, ודעבד כמו רעבד, כך פסק הרמב״ם, כך נפסק שולחן ערוך. אלא מה, קריאת שמה, הכתב רבנו יונה, שהגיע הזמן, 18 דקות אחרי השקיעה, יגיד קריאת שמה בעונתה. אבל תגיד לי, יש קריאת שמה אחת ביום? מוישה. יש גם בבוקר, דאורייתא, שניים, נכון? כי איך כתוב אותו גם, שוכבך וקומך. מה עם קריאת שמה של בוקר? למה אנשים הולכים להתפלל בעשר, אף אחד לא אומר להם כלום? למה הולכים ב-11 או ב-12 וגם ב-1 בצהריים בסטיב לחים, לא בושה וחרפה זה? אז קורה שבן אדם חולה, קורה שבן אדם היה עייף, קורה שבן אדם אנסת או שינה, אבל באופן קבוע כל יום? קריאת שמה אחרי הזמן, הרי זה החריב את ירושלים, זה גמרא מפורשת, שבת קוף יוטט, למה על זה לא צועקים? למה על זה לא צועקים? אני לא מבין. נשאר להם רק ללבוש תפילין, שהרצועות יהיו משני צדדים שחורות. או לא יהיה בקידוש, הוא לא יטעם מכוס יין פגומה, דבר שאין לו יסוד בהלכה. זה נשאר להם, מדקדק כל מילה, מילה, אפילו לא דחסיד אותה. וכאן קריאת שמה שזה מהתורה, ריבון העולמי. אני ראיתי יום אחד, חכמי דצת קהלה בשלום. יצא מביתו, היה גר ברחוב יואל תסע, מול סטמר, כאן. ברחוב הזה, אתה מכיר את הרחוב הזה, מוישה? רחוב יואל, כאן. והיה בסטמר, היה ראש חודש, והיה איזה בחור אחד שהתפלל, היה למלא 9 בבוקר. זה יש אנשים שזה אצלם עוד אמצע הלילה. ורבי יהודה צדקה יורד, הולך ברגל לפורת יוסף, ראה בחור אחד שגמרו בדיוק את חזרת השעץ, ומתחילים להגיד הלל, ניגש אליו, אמר לו, אל תגיד הלל. ממש, אינו את הלוח, לא הבין מה, היום ראש חודש. אסור לך להגיד הלל. למה אסור לי להגיד הלל? שמע, מוישה, מה אתה בורח לי? אמר לו, כתוב בעלן, הללויה, ללו עבדי אדוני, ראו את שם אדוני, ללו עבדי השם, אתה עבד השם, עבד קם עכשיו, עבד קם בשעה 3-4 לפנות בוקר, אתה משקר, אסור לך להגיד הלל. מחר תקום בזמן, תגיד מחר הלל למקום היום. והיום בן פוצה פה ומצפצף, ועל זה נחרבה, נחרבה בירושלים, אני אומר את זה לעצמי, שנדע להגיד קריאת שמע בזמן, זה לא כואב? מה זה עד איפה? איפה נדרדר? די, מספיק להידרדרות הזאת. שם מוקדם, היום עשו את הלילה יום, נכון מוישה? ואת היום, לילה. אז הוא ישן ביום, וערב בלילה, תהפוך את הסדר. זה לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בקריאת שמע. מי אמר את זה? רבי אבהו. שתיים, תזכור, זה שני טעמים. הראשון מה היה? חילול שבת. שני היה, ביטלו קריאת שמע. ויבוא השלישי. ויבוא השלישי הוא רב המנונה אמר על שביטלו תינוקות של בית רבן. עשו טיולים לילדים, לקחו אותם לחרמון ולמצדה ולשייט ולקייקים בחופש, בסדר, אבל באמצע הלימודים, פתאום יום אחד באמצע הלימודים עושים להם ביטול תורה. אסור. תינוקות של בית רבן, הם מקיימים את העולם. אתה מפסיק אותם יום אחד, רגע אחד, חרפת את העולם, אין עולם. למה? מפי עוללים ויונקים שאתה עוז למען אוהביך להשבית אויב מתנקם. הרי שלוש טעמים. אולי אמר, אחר כך בא אולי אמר, למה לא חרבה ירושלים? לא, שלא היה להם בושת פנים. זאת אומרת, היו גונבים ולא מתביישים. חוטאים ולא מתביישים. עושים עוונות ובושה אין להם. בגלל זה הרבה ירושלים. זה טעם רבי. טעם חמישי. ביצחק אמר לו הרבה ירושלים אלא שהשבו גדול לקטן. היו עושים אדם קטן ואדם גדול שלא אותו דבר. יש חכם גדול, אמר איזה הלכה. מה איזה צעיר, אמר איזה הלכה אחר, הוא חולק עליו. איזה יופי. חביבי, החכם הזה למד 100 פעמים שס. יודע את כל השולחן הערוך, ישר והפוך. מי יכול להגיע לציפורן שלו? אתה מביא איזה אחד צעיר, שלמד אולי מסכת אחת או שתיים, אתה מסווה אותו אליו, ולא הרבה ירושלים, אלא שישבו גדול וקטן. וזה אדם יבין, כל אדם יבין מדעתו. אנחנו רואים חכמים, אצלנו, הדור שלנו נהיה כזה, גם כמו בדור החורבן. כל חכם, זה כאילו זה חכם, זה חכם. זה אמר, זה אמר. מה זה אמר, זה אמר? אתה יש לך משקל לדעת מי מהחכם הזה, אתה יודע, החכם הזה יושב, לומד תורה 60, 70, 80 שנה. לפעמים, אני אומר לכם, יש גדולי הדור, הרב אלישיב, הרב חכם עובדיה שיחיה, הרב קניאבסקי, ועוד, הרב שטיימן, כל אחד למד 100 פעמים שס. לפעמים בא איזה צעיר אחד או איזה רב אחד שלא יודע, לא בכלל, לא חכם בכלל. התקשורת קוראת לו רב. והוא לא, הוא מורד בהם. וכולם עוברים לסדר היום. חוצפה. איפה זה ואיפה זה? זה איננו רואות, זה לא צריך להיות גאון גדול כדי לדעת. אתה רואה? הם עובדים תורה, כל זמנם זה תורה, ורק תורה ותורה, ורק להרביץ תורה וללמד תורה, וחיברו חיבורים, והם כולם נמצאים בתוך התורה. והוא פטי לא יודע לדבר מילה על תורה, הפוליטיקה יודע. אז משווים אותו לזה? איך אפשר? אז זה מי אמר? אולי אמר. כמה נהיה לנו? מוישה? 5 תעמים. תחזור עליהם. הראשון, לא, אני לא צוחק איתך עכשיו. הראשון, חילולו שבת. השני, ביטלו קריאת שמה. נו, השלישי. לא. תינוקות של בית רבן, ביטלו תינוקות של בית רבן. הרביעי. לא היה להם בושת פנים. החמישי, ישבו גדול וקטן. זה היה החמישי. אחר כך אומרת הגמרא עוד, מי עוד עכשיו? רבי חנינא אמר, לחור בירושלים, אלא שלא הוכיחו זה את זה. ראה מישהו מדבר בית הכנסת, לא הוכיח אותו. אחד שלא ייתן לו איזה בקבוק בראש. ראה מישהו עבר עבירה, שתק. אז לא הוכיחו זה את זה. שנאמר, היו שריה כאיילים, לא מציעו מראים. מה זה כאיילים? האיילים שהולכים, זה הכבש, הוא בן שנה, איל בן שנתיים. הוא, איך הם הולכים? ראשו של זה לצד זנבו של זה. הוא לא מסתכל. איפה? הוא רואה, איפה הראשון הולך? הולך חרם. זה כמו שתראה בנתיבים, בכבישים, הרבה פעמים יש, שני נתיבים סתומים, ויש נתיב שלישי, אין אף אחד. הם כולם עומדים איפה שהקודם עומד, אבל פה פתוח, תסע מפה. ראשו של זה בצד זנבו של זה. לא הוכיחו זה את זה, אז בגלל זה חרב בית המקדש. זה טעם שישי. אחרון, רבי יהודה אמר, לא חרב הירושלים, אלא שביזו בה תלמידי חכמים. נאמר באיום על עיבים במלאכי האלוהים ובוזים את דבריהם. כן. עוד, עוד, יש עוד גמרות, חכה. אתה רוצה את הכל עכשיו? נביא לך. אז שמה הגמרה כך אומרת, אז אם כן. אחר כך הגמרה אומרת עוד. ואמר אבל לוחר וירושלים אלא בגלל שפסקו בה שאנשי אמנה, כלומר אמונה לא הייתה, דיבור לא היה דיבור, עסק לא היה עסק, גומר איתו חוזה, מבטל אותו למחרת, נותן לו מילה, מבטל אותה. פסקו אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראו, אם יש איש מבקש אמנה בעוונות הרבים. והגמרא בבבא מציעה אומרת, ואמר רבי יוחנן, וחרבה ירושלים אלא שדנו בה, זה בבא מציעה דף למד, ואמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא שדנו בה דברי תורה. מקשה הגמרא, מה זה דנו דברי תורה? אז מה אתה רוצה? איזה דיינה? דיינה דמביסטי לדיינו, של איזה בית משפט, של איזה בהמות, של לונדון, של ניו יורק, של שיקורים ששותים בודקה ואוכלים שקצים ומרמסים לפי החוקים שלהם ללך, בטח לפי חוקי התורה. אומרת הגמרא, לא זה הכוונה של דברי רבי יוחנן, אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורה. כלומר, אמר יקור אותי נתר, אני לא מבטר לו. אני לא מבטר לו, אני אלך איתו עד הסוף. אז זה, בגלל זה, קרה הדבר שנחרבה ירושלים. ועוד, ואמר, אמר הרב בן יהוידע, זה רבן יוסף חיים כותב בספרו בן יהוידע, אומר תדע שהיה פה שני דברים הפוכים אחד מהשני. מצד אחד היו מבזים תלמיד החכמים, מצד שני לא הוכיחו זה את זה. עכשיו מה קרה פה? הרי בדרך כלל למה מבזים תלמיד החכמים? אומר בן יהוידע, כי התלמיד החכם מוכיח, הוא רואה רמאויות, הוא צועק, יש פה רמאות, רואה גנבות, אומר יש פה גנבות, הוא רואה דברים לא בסדר, מודיע ברבים, אז זה גורם ששונאים אותו ואז מבזים אותו. עכשיו מה היה פה? היה פה דבר בומרנג, זה הפוך, החכמים לא הוכיחו, מצד שני כן ביזו אותם. לכן אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם תופסים את החלן משתי ראשים? אם היה החכם מוכיח לפחות, אז נגיד ביזו אותו, נו, היה לכאורה סיבה לא מוצדקת, בטח שלא מוצדקת, וזה עוון חמור מאוד, אבל גם לא הוכיחו, התלמידי החכמים לא הוכיחו, והאנשים כן ביזו, אז זה לא היה לא מפה ולא מפה, כמו שאומר הפסוק, הכהנים לא אמרו יהיה השם, נושא התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, כלומר לא אלה הנהיגו ולא אלה דיברו ולא אלה עשו, ואף אחד לא עשה שום דבר. לכן זה היה גרם חרון אף. ותנא דבאליהו אמר, דע שלא חרבה ירושלים ולא מתעכבת הגאולה הזאת, שעדיין גלות, אנחנו נמצאים בגלות קשה וארוכה, אלא מפשעה של תורה. פשעה של תורה, כמובן שלא לומדים תורה, שנאמר בפשע יעקב כל זאת. מה זה פשע יעקב? מה יעקב פשע? שלום, יעקב צדיק, אנחנו נקיים יעקב. מה המידה של יעקב? תורה. ויעקב אשתם יושב אוהלים. שלא לומדים תורה, מבטלים תורה, אז גורמים חורבן ירושלים. זאת אומרת שזה הדבר שגורם, עושה לשמור את החורבן. בירושלמי מסכת יומא כתוב, בית ראשון מפני מאחריו, שהיו בו שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אמר, על זה אמר הפסוק, על זה היה דבר ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ובתהילים אמר, אני שחרתי וישנה, הקיצותי כי אדוני ישיחני. אני שכבתי בבית ראשון שנחרב, אז שכבנו לארץ, כמו שאמר הפסוק, ישכבו לארץ. והישנה זה בית שני, עכשיו זה כבי יכול כמו שינה יותר קשה. בית ראשון היה עוד החרש והמסגר, היה להם 120 אנשי כנסת הגדולה, צדיקים, חסידים, מרדכי היהודי, חגי, זכריה, מלאכי, נביאים היו להם. עזרא, יחזקאל הנביא אומר להם את הנבואות, יהושע כהן גדול היה באותו דור. אחר כך כשעלו לארץ ישראל, עזרא הסופר בנה להם את המקדש, אז היה משהו. אבל חורבן בית שני, בעוונות הרבים התפזרנו בכל העולם כולו. על זה אמר וישנה, פעם זה יש שינה כבר, אבל לקיצותי זה בית שלישי. בית שלישי תהיה יקיצה מלאה בעזרת השם. קיצותי איך? הוא אומר זה על ידי תשובה, תורה ומעשים טובים. אז יהיה הקיצותי. ועוד אמר הפסוק, ובהר ציון, נמשיך את הפסוק בעובדיה, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. מה זה פלטה? יש הלכה מובאת בגמרא, שאם אדם עזב בית, היה גר באיזה דירה, ועזב את הדירה והלך, ועבר לדירה אחרת, התגורר בדירה אחרת, רוצה לחזור לדירה הקודמת, לא יחזור רק אחרי 7 שנים. כי יש סכנה לחזור לאותו בית. אומרת הגמרא, אבל אם ישאיר שם איזה חפץ ואפילו תקע שם רק יתד אחד, זאת אומרת מסמר, תקע פלורסנט, עשה איזה קורה, דפק שם והשאיר אותה וחוזר, יכול לחזור מתי שהוא רוצה. אז אומר זה פירוש הפסוק, ובהר ציון תהיה פלטה. מה זה הר ציון? איזה הר ציון זה? לא מה שהם קוראים שם הר ציון, זה לא הר ציון ולא הר... זה הר ציון פירושו בית המקדש, הר הבית, על הר ציון ששמם שואלים אליך בו. זה הר ציון תהיה פלטה. מה זה פלטה? זה הכותל המערבי. אם לא היה הכותל המערבי חס ושלום, אז לא היה מקום לחזור, כי אפשר לחזור לבית. וגם מה מנחם אותנו ואומר לנו שכן הקדוש ברוך הוא יחזור? זה שכותל המערבי נשאר, וזה שכותל המערבי לא זזה משם שכינה מעולם. הנה זה עומד אחר כותלנו, ורבי יוסי אומר במדרש שפעם אחת היה עומד ליד הכותל המערבי ומתפלל, והנה ראה טבעת אחת יוצאת מבין האבנים של הכותל. נגע בטבעת הזאת ובא לו ככה איזה מין מחשבה מהשמיים, לא יודע למה, למשוך את הטבעת. משך את הטבעת, אומר, וראיתי את הקדוש ברוך הוא עומד מאחריה ובוכה ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. זאת רבי יוסף שהיה פעם בחורבה אחת מחורבות ירושלים ושמע בת קול מנהמת כיונה. הוא היה בדיוק בדור החורבן הוא היה. אז הוא רבי יוסף מעיד על זה, וכאן ראינו מה זה המעלה של הכותל המערבי. לכן הוא אומר, זה שבכותל המערבי נשאר והר ציון תהיה פלטה, נשאר לנו כותל והיה קודש. זה הקודש, וממילא וירשו בית יעקב את מורשיהם. אנחנו נחזור לשם, וזה יהיה שלנו מחדש, ויקוים בנו. חדש ימינו כקדם. מה זה כקדם? המדרש שואל. אומר הנביא ירמיה, הנביא ירמיה אומר, בשם הקדוש ברוך הוא. זה פלא פלאים, לכאורה שישראל אומרים, השיבנו השם אליך. אבל המדרש אומר, לא, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיה, תגיד. בשמי ובשם ישראל השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הקדוש ברוך הוא אומר לו לכתוב, או הנביא לא יכול לכתוב אפילו אות בספר הנביאים בלי רשות מהשם, בלי פקודה והוראה מלמעלה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב השיבנו השם אליך ונשובה. זאת אומרת, זה תשיב, אחר כך אנחנו נשוב. ומה זה חדש ימינו כקדם? חדש ימינו. מה כקדם? מה זה קדם? איפה כתוב לראשונה בתנ"ך המילה קדם? בספר בראשית, וישכן אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר ברא. אז גן בעדן מקדם שם את אדם הראשון בגן עדן. ומה היה האדם הראשון? היה דומה לקדוש ברוך הוא. הוא לא היה שונה ממנו, בצלמנו כדמותנו. עד שהגמרא אומרת שהמלאכים היו טועים, רואים את אדם הראשון וחושבים אותו אלוהים, משתחווים לו. הוא צועק, אומר להם, לא, למה זה? הוא אומר, אתה אלוהים? הוא אומר, לא, אני לא אלוהים, אני רק בצלמו, בדמותו. והוא אמר להם, בואו איתי יחד ויקח אתכם לקדוש ברוך הוא. בוא נשתהה ונכרע, נברכה לפני אדוני, עושנו. הוא עשה אותי, הוא עשה אתכם, אנחנו כולנו יצוריו, הוא אלוהים לבדו. אז ככה היה האדם הראשון. והפקיד אותו הקדוש ברוך הוא על כל האוצרות שבגן עדן. וכל הספרים של הסודות, של הבריאה, הכל היה בידו. זה רבי שמעון בן יוחאי כותב בספרו, ספר הזוהר, ספרי האדם קדמה, ספרי החנוך, ככותב הרמק, הרמק אומר לרבי שמעון בן יוחאי, היה בידו עשרות ספרים. ספר של שלמה המלך, ספר של חנוך, ספר של האדם הראשון, ספר של רזיאל, כן, אחרי זה ספר ששאר כל המלאכים, כל מלאך ומלאך היה לו ספר. אז היה לו, לאדם הראשון, כל הספרים שעתידים היו לחבר אותם גם, כולם היו בידו. ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי זכה לכל אלה, הוא לפעמים מצטט משם איזה מילים בודדות. לא קטעים שלמים, אבל מילים בודדות, כן. אז כך מתאר שם. אז האדם הראשון גילה לו, הקדוש ברוך הוא, את כל הסודות שלו. אחר כך נפל ממדרגתו וגירש אותו מגן עדן ושם לו את נעת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. עכשיו אומר אנחנו השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו, איך? לא כמו שהיה בזמן שלמה ולא כמו בזמן עזרא ולא כמו בזמן משה במדבר ולא בזמן אברהם, לא כקדם, כמו בגן עדן אדם הראשון שעקבו הרגל, העקב זה האור הכי 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 גס וקשה וחשוך וקשמי. עקבו הייתה מקהה גלגל חמה, השמש לידו חושך. מי יודע מה זה זיף פניו? מי יכול להסתכל בזיף פניו? לעתיד לבוא אנחנו שיזכה, צריכים לכן לעבוד על זה, לזכות להיות בגאולה, להיות קדושים, להיות טהורים, להיות צדיקים. אז יהיה חדש עמנו כקדם, כמו אדם הראשון, קודם החטא, זה נקרא קדם. לא כמו שהיה בדורות שאחרי כן. ולא אדם הראשון אחר החטא, זה כבר היה מדרגה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה מה שכתב הרמק, עליו השלום. הרמק כולו, אתה יודע בין כמה היה כשבא לצפת, הוא היה ממגורשי ספרד, הוא בא מקורדובה, למה קראו לו קורדבירו? על שם העיר קורדובה, מצפת, בספרד. אותה עיר נולד שם הרמב״ם, הרמב״ם גם יליד קורדובה. והוא הרמק, אמרתי לכם, בשני כמה שנים נפטר, 441, גמטריה אמת. השנה, תשעין עין א', הוא נפטר שין למד. הוא הראשון נפטר, שנתיים אחריו נפטר רבנו ארי, שלוש שנים אחריו מרן רבי יוסף קארו. שלושתם בחמש שנים הלכו. והם קבורים פחות או יותר אחד ליד השני. רבנו ארי נפטר בן 38, הרמק בן 48, מרן 93, זה כן היה. הוא הרמק עליו השלום, ענן מקורדובה, היה בגיל בר מצווה. לפני בר מצווה, עשה בר מצווה בצפת והלך ללמוד בישיבה של רבי שלמה אלקבץ הלוי. שלמה אלקבץ היה מגורש הספרד, היה גדול הרבנים, פתח ישיבה שם בצפת וישב ללמוד אצלו שם הרמק. הגיע לגיל 16-17, הייתה לו אחות לרבי שלמה אלקבץ, הסיע אותה אליו שוחתונה, תראה הם גיסים. הוא כותב כל זה בהקדמת ספר גירושים. הוא כתב למעלה מ-30 ספר בפשט, בקבלה, חיבר חיבור שלם על ירושלמי, חיבור על הרמב״ם, שאלות ותשובות. הוא עצמו היה דיין, הוא הקים בדין, הוא היה מוסמך. מה היה עם הסמיכה? קצר, אגיד לכם את זה קצר. היה אז תקופה שהיה אנוסים הרבה, קיבלו עליהם דת הנצרות כלפי חוץ. היו אז באותו דור, תארו לכם, לפני 500 שנה וקצת יותר מ-500, מעשה 521, 20 שנה. שנת רשנון ב' לאלף הנוכחי, מחשמה וזכרה, המלכה איזבלה, איזבל של ספרד, היא הייתה עומד בראש הכנסייה הנוצרית, גזרה על היהודים כולם שימירו את דתם. חצי מיליון יהודים היו בספרד. חצי מיליון. אז, תלך אם היו היום נשארים בחיים, היו הופכים להיות כבר מיליארד. תעשה חשבון פשוט. קיצור, 200 אלף מהם המירו את דתם כלפי חוץ, נהיו אנוסים. עד היום יש הצאצאים שלהם הגיעו לדרום אמריקה. עד היום, יש. 300 אלף קיצו שם שמיים, יצאו החוצה והתפזרו. אבל חציה מתו בדרך, מסכנים. ביניהם היה רבי אברהם סבא, עליו השלום. מסכן, איבד את אשתו ואת ילדיו. החסיד רבי יוסף יעבץ. כמה גאוני עולם. ובראשם היה רבי דון יצחק אברבנאל, המפרש על התורה. היה שר האוצר בממשלה הספרדית. אמר לו המלך, אתה לא תצא, אתה תצאר פה. אמר לו, לא. אני איפה שהולכים העם שלי, איתם אני הולך. באשר תמות יעמות. ושם אקבר, עמך עמי ולוהייך אלוהי. אמר לו, לא, תישאר פה. אמר לו, לא. אם אתה מגרש את היהודים, גם אני יהודי, גם אני יוצא. אמר לו, אתה לא בכלל הגזרה, יש לך חסינות. אמר לו, לא רוצה חסינות. ויצא איתם. הגיעו ליוון, אחר כך הגיעו לטורקיה, ואז חלק הגיעו לצפת. כשהגיעו לצפת, אז היו גדולי ישראל הגיעו לשם. מרן היה מסכן ילד, והוא יתום היה. גרשו אותו, ילד בגיל 5, עם אחותו הקטנה. דוד שלו אסף אותו אליו וקח אותו איתו. הוא, אחרי זה, גם ברמה, כי היה שם. רבי שלמה אלקבץ היה שם. אבא של רבי חיים ויטל, גם כן היה שם. רבי משה אלשיך. כל אלה שאתה שומע, חכמי צפת, הם כולם יוצאי ספרד. מעריטץ, רבי יום טוב צהלום. ועוד מאות גדולי ישראל, מאות. שכל אחד ענק בתורה יודע את כל התורה כולה. אספו שם, אחר הגיעו לצפת, 200 גדולי עולם. ישבו שם בצפת. והנה, התחילו להגיע לאט לאט טיפין טיפין אנוסים באוניות, בספינות, ברחו בכל מיני ספינות מפרשים. ולאן הגיעו לצפת? למה ירושלים פה הייתה, היה שלטון רשע, נאצי, אכזר, שהיה רודה ביהודים. אז לא יכלו היהודים לשבת פה. ובצפת יחסית היה להם קצת שקט ומנוח. היו תחת שלטון סורי. אז באו לצפת. באו לצפת, הרמק, כאב לו, הוא היה כבר בגיל 18, הוא שמח לדיינות על ידי מרן רבי יוסף קארו. תודה לך. אז כאב לו, ראה הרבה יהודים אנוסים שקיבלו עליהם דת הנצרות. ולפי הרמב״ם זה חייב קראת. מי שהמיר את דתו, זה עונשו קראת. אבל אמר הרמק, הוא בא אצל מרן ואמר לו, יש לי רעיון. נקים בית דין מוסמך, ואז הבית דין המוסמך יכול להמיר את העונש קראת בעונש מלכות. וכל אחד מהם יבוא לפני בית דין ויקבל על המלכות ויתחפר לו. מה לא מרן בסדר? הלכו עם ההצעה הזאת רבי יעקב ברב. בעוד רבי יעקב ברב היה זקן שבחבורה, ראש הרבנים בארץ הצבי. מה עשה רבי יעקב ברב? אסף יום אחד את כל הרבנים שהיו שם. והם היו כל גדולי ישראל מכל העולם. לא הייתה קבוצה, תקופה, שקבוצה כל כך גדולה של חכמי ישראל התאספה במקום אחד מאז החורבן, כמו באותם שנים. זה בערך שין כף משהו. עדיין אפילו רבנו אריה עוד היה במצרים, עוד לא עלה לצפת. הוא עלה לצפת בשין למד. שין כפתת, קצת לפני פטירת הרמת משישה חודשים. אז אספו אותם וסמכו את רבי יעקב ברב. רבי יעקב ברב סמך את מרן, וכן שמו מרן, 200 רבנים נסמך, ואיתו רבי משה אלשיך, ורבי משה קורדבירו. והקימו בדין, והתחילו להביא את כל האנוסים, ונתנו להם מלכות, אמרו להם, תגידו וידוי בפני בית הדין, חטאנו עלינו פשענו, שאנחנו קיבלנו עלינו חס ושלום, עבודה זרה, כלפי חוץ, אפילו כלפי חוץ אסור. וזה, חיפרו להם. ואז עשה. והוא מרן כתב לו תשובה, יש תשובה שלו, באבקת רוחל, שוץ אבקת רוחל. הוא כותב לו על הרמק, היי דיינה דנחית לעומקה דדינה. היה בן 25, צעיר. וישב בבית הדין. והוא כתב חיבור על ירושלמי, ואחר היה דורש ברבים בקבלה. כולנו באים שומעים אותו, איזה דברים חוצבי להבות אש. גאון אדיר היה. רבנו האריק שהגיע לשם, ממצרים בשליחות הקדוש ברוך הוא, בא אליהו הנביא אליו, אמר לו, הגיע זמנו להיפטר מהעולם, יש לו עוד שנתיים לחיות. הוא תמיד עלה לעיר צפת. הגיע לעיר צפת, ראה את הרמק יושב דורש בקבלה, שכח רבנו האריק כל תורתו. עד שהתפלל הקדוש ברוך הוא, חזרה לו הלימוד. הרמק לפני פטירתו אמר לתלמידיו, תדעו, תורה שלימדתי אתכם זה מבוא וכללים ויסודות בתורת הקבלה. הוא פירש להם את כל הזוהר, היה בקיא בזוהר. יש לו כמה פירושים על הזוהר, אחד מהם אור יקר, תדעו אור יקר, 16 כרכים כאלה עבים על הזוהר. תראו מי זה הרמק. הוא הראשון שכתב שאסור לשלב האצבעות של ימין ושמאל, זה מגורם לאדם חס ושלום כתרוג. כי אצבעות ימין זה חסד, זה גבורה. אז כאילו חס ושלום מערב את הגבורות בחסדים. אמר זה לא טוב. הוא אמר מי שעושה כך וסימן שבאותה שעה מתעוררים עליו דינים בשמיים. ועוד כהנה וכהנה המון דברים שאנחנו לא יודעים איפה המקורות שלהם. הוא כתב. משל הוא כתב. כבר בספרו פרדס רימונים בשער הגוונים, יש לו שם מלא שערים. איזה תורה, איזה תורה. אין דבר בעולם שלא מפרש אותו שלא יודע. כל ההיכלות בגן העדן, מה יש ברקעים, איזה מפתחות, איזה שערים, מה שמות המלאכים הממונים עליהם, מאיפה יורד רפואה, מאיפה יורד חיים, מאיפה יורד פרנסה, מאיפה יש בנים, מאיפה יש רפואה לנימולים, הכל, הכל. מאיפה באים זיווגים, הכל, כל ההיכלות. יש לו שער שלם, שער ההיכלות. ואתה רואה כאילו הוא היה שם, אתה לא מבין איפה הוא הביא את זה. וזה מורכב, מסובך, זה לא, זה כל אחד כמה שערים, כל שער, יש לו כמה פתחים, ויש נבים, ואיזה מלאך ממונה עליו, יש בצד צפון, בצד דרום, יש בצד מזרח, בצד מערב, ומיה ממונים תחתיו, ויש מותיהם, הכל, הכל, הכל. תראה איזה ענק. אז מה בדיוק אמרתי לכם עליו? אז הוא כתב על שער הגוונים. כתב דע שהצבע האדום זה שייך לעשיו. עשיו הוא אדום. לכן כל הדגלים שלהם, של ארצות אדום, אדום. שער הכל צובע באדום. הנה בנורווגיה הוא שחט שמה, ביום שישי האדום שחט שמה אנשים. לאובמה אדום, כולם אדומים, סרקוזי, הקומוניסטים, דגל אדום. כולם, אפילו מצרים. ההר אומר, צבע ירוק זה של ישבעאל, אחבר, זה של הרוח אחמדינג'אד שמרשעים מרכב, מה שמו. הוא אומר, אבל צבע התכלת שייך לעם ישראל. מה יש בתכלת? הוא אומר, התכלת מכלה את החיצונים. כשאתה מראה את הצבע התכלת, לא שולט עין הרע, ולא שולט כישוף, ולא שולט כלום. והראיה, אומר, תדליק גפרור. הנה, אני אדליק לכם כאן גפרור ותראו. תלי גפרור, ואז אתה רואה, הצבע, הנה, הצבע אדום, ויש שחור, ואחר כך הכחול הוא הלמטה, התחלת. ברוך הבא הרב. חבוד. אז בזה אני רוצה לסיים. הוא אומר זה התכלת לשון תכלה, שהקדוש ברוך הוא מכלה את החיצונים. עכשיו זה שהם שולטים עלינו האומות, זה שהערב רב, זה שהסתרה אחרה עושה מה שעושה, היא הולכת ונגמרת. הוא אומר לכן תראה בגפרור ובנר, מה שורף את הנר? הצבע הכחול. התכלת זה האש. ותראה גם תשאל את אלה הברזלנים, אלה שמייצרים, איך קוראים לזה? הרתחים והשמאים, אלה שעושים ברזלים, מעקות. כשהוא מדליק את האש, איזה אש מרתכת? הכחולה. הכחול הוא החום הכי גבוה. וזה רמז לשכינה, כך אומר הרמק. יהי רצון שאש השכינה תבער בתוך ליבנו. נר לרמק. נר לכבוד רבנו משה קורדבירו. מי מתחיל? 200. 340. שנפטר, אמר עליו מרן, כאן נגנז ארון התורה. רבנו הרי אמר ששני עמודי אש היו מלווים אותו, אחד מלפניו ואחד מאחריו. קרה 340. אמת, 441.